כן, מה שראינו עד כאן, זה שיש שתי נפשות באדם. נפש אחת, נפש אלוקית. והיא ממש כביכול חלק אלוקה ממעל. כמו שאנחנו רואים בתפילה, שמה שנתת במשווה, שנפחת בי. וכל אחד מישראל יש לו נשמה אלוקית. אין אדם מישראל שאין לו נשמה אלוקית. כולם יש. יש בזה מדרגות. מדרגות. אבל גם המדרגה הכי נמוכה היא מאוד מאוד גבוהה. ויש גם לאדם נפש אחרת. היא נפש דסיטרחה. אצל ישראל היא נפש לקליפת נוגה, הוא אמר, שהיא יכולה להתהפך לטוב, אבל היא צריכה להתהפך, כי היא נפש אחרת, היא נפש, כן. ואת הביור בעניינה של הנפש האלוקית, אנחנו עכשיו הולכים ללמוד בפרק ג'. והנה, כל בחינה ומדרגה משלוש אלו נפש, רוח ונשמה, כלומר, הנפש בעצמה, אמרנו שיש בה שלוש בחינות. נפש, רוח ונשמה. כל בחינה, מכל מדרגה משלושת אלו הנפשות, שלושת אלו נפש, רוח ונשמה, כלולם עשר בחינות, כנגד עשר ספירות עליונות, שהשתלשלו מהן, הנחלקות לשתיים שהן שלוש, שלוש אימות ושבע כפולות. אנחנו לא ניכנס כמובן לדברים שהם לפשט של הדברים, אבל יש מושג כזה, עשר ספירות עליונות, נשתלשלו מהם כנגדם, כן, בכל נפש ורוח ונשמה, יש עשר בחינות, עשר מדרגות, אבל העשר האלה מתחלקות לשתי קבוצות, קבוצה אחת היא כאילו האימות, הם וקבוצה שנייה זה שבע, הוא קורא לזה שבע כפולות. פירוש, חוכמה, בינה ודעת, ושבעת ימי הבניין, חסד, גבורה, תפארת וכו'. וכך בנפש האדם שנחלקת לשתיים, שכל ומידות. כלומר, שלושת החוכמה, בינה ודעת זה שייך לשכל, ושבעת המדרגות האחרות, הן שייכות למידות. מידות, כן. השכל כולל חוכמה בינה ודעת, והמידות הן אהבת השם ופחדו ויראתו ולפערו וכו'. וחוכמה בינה ודעת נקראו אימות, ומקור למידות, כי המידות הן תולדות של חוכמה בינה ודעת. וביור העניין. כי הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה, כוחמה. וכשמוציא כוחו אל הפועל, כשמתבונן בשכנו להבין דבר לאשורו ולעמקו, מתוך איזה דבר חוכמה מושכל בשכלו, נקרא בינה. והן, הם אב והם, המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. כלומר, הוא אומר לנו, חוכמה ובינה זה כמו אבא ואמא. מה זה החוכמה? כוחמה. ההברקה הראשונה, גם פתאום מתעורר לו איזה רעיון. אחר כך הוא רוצה לפתח אותו, מרחיב אותו. מוכן אותו כמובן, מתבונן בו, ועד שהוא הופך אותו למאמר שלם, או לכיוון שלם. בהתחלה זה ניצוץ, ממש ניצוץ הברקה של איזה רעיון, אחר כך הוא מפתח אותו. אז החוכמה היא בעצם ההברקה הראשונה. כוח, מה כוח כלשהו, הבינה, התבוננות. אתה מתבונן בדבר ומברר אותו, מרחיב אותו, קובע את הגבולות שלו. עד כמה הרעיון הזה, עד כמה הסברה הזאת אפשר להרחיב אותה, ואיפה זה כבר עובר את הגבולות. זה הבינה. זה בדיוק כמו אבא ואמא. אבא נותן את הגרעין הראשון, ואצל האמא זה מתפתח, מזה הוא בר שלם. בלת שלם, מציאות שלמה. בינה יתרה ניתנה באישה, ואיבן את הצלע. האישה היא צד של הבינה, והאיש צד של החוכמה. הבעל נותן את הקו הכללי, והאישה בבית, בהנהגת הבית, היא הופכת את זה למציאות בפועל. איך באופן מעשי לתרגם את הכיוון הכללי. אז יש גם בשכל עצמו, יש זוגיות כביכול. עצם הרעיון, ואחר כך מתוך כך ההתבוננות לפתח את הרעיון הזה. כשאדם מגיע לאיזה בירור, לאיזה רעיון, לכיוון, אז בחוכמה ובינה מתבונן בגדולת השם. וככל שהוא מתבונן יותר, אחר כך מתעוררים מזה, אחר כך תולדות. הוא אוהב, הוא ירא. וזה מה שהוא מסביר בהמשך. הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה, כוחמה. וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה המושכל בשכלו, נקרא בינה. והן הם אב ואם המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. כי השכל שבנפש המשכלת, כשמתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם, איך הוא ממלא כל אלמין, וסובב כל אלמין, וכולה קמי כלא חשיב, נולדה ונתעוררה מידת יראת הרוממות במוחו, ובמחשבתו, לירא ולהתבושש מגדולתו יתברך, שאין לסוף את תכלית, ופחד השם בליבו. כלומר, זה תולדה מוכרחת מהכרת השם, כשאדם מכיר את גדולת השם, ומתבונן עוד ועוד, לא מסתפק רק במילים המעטות הללו, שהן כל כך הרבה כוללות בתוכה, ממלא כל אלמין, סובב כל אלמין, וכולה קמי כלא חשיב, כל המציאות כולה היא כאילו בטלה לגבי הגדולה האלוקית. וודאי שאם כולה קמי כלא חשיב, אז האדם בעצמו, שהוא חלק כל כך קטן מהבריאה, אז מה הוא נחשב לעומת הגדולת הבריאה, גדולת הבורא? ואז מתעורר בו אצלו מידת עירת הרוממות. כלומר, עירה של הערצה, עירה של התבטלות, במוחו ומחשבתו, לירא ולהתבושש מגדולתו יתברך, שאין לה סוף ותכלית. הוא פחד השם בליבו. ושוב, התלהב ליבו באהבה עזה כריש פי אש. ומצד שני, מצד אחד עירה, ומצד שני, מתבוננים בגודל טובו של הקדוש ברוך הוא, שהוא המקור כל הטוב, שכל מה שיש לאדם זה הכל מריבונו של עולם, והכל חסד אלוקי. ושוב התלהב ליבו באהבה עזה כרשפי יש, בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה, לגדולת אינסוף ברוך הוא, ויקלוט הנפש דכתיב, כי דכתיב נחשפה וגם קלטה נפשי, וכתיב צמא נפשי לאלוקים, וכתיב צמא לך נפשי, והצימאון הוא מיסוד האש בנפש האלוקית, כמו שכתבו הטבעים. אז אם כן, אהבה והיראה הם תולדות של הבנה והתבוננות. אדם יודע שדבר כזה מתבונן באיזה דבר בעולם, ומבין כמה הוא טוב, אז ממילא הוא נמשך אליו. אם הוא מבין שהדבר הוא לא טוב, אז הוא מתרחק ממנו. ילד קטן שאין לו שום הבנה, אז הוא מכניס את הידיים לכל הלכלוכים, מכניס את זה לפה, לא מבין מה טוב, מה לא טוב, וגם הוא לא מרגיש, הוא לא דוחה את הדברים הלא טובים. מתחיל להבין, אומר לו, זה לא יפה, זה לא טוב, זה מלוכלך. הוא כבר מתחיל להבין, אז הוא, לא, אז הוא מואס בזה, אז הוא לא רוצה את זה. כלומר, היסוד של המשיכה לדברים, או דחייה של הדברים, אהבה, עירה, כן, אנחנו, זה לא מושגים של הדברים הגשמיים, כן? אבל של הרגשות, היסוד של הרגשות הוא השכל. לפעמים יכול להיות שאדם מבין קצת ויש לו רגש גדול. ויכול להיות אדם שיש לו הרבה שכל ורגש מאופק. אבל היסוד של כל הרגשות זה ההבנה. אם אדם לא מבין שדבר הוא טוב, הוא לא אוהב את זה. ואלה תולדות של ההבנה, של החוכמה. כן, החוכמה והבינה הם ההורים, כן, של התורה, שמהם יש תולדה, הם הסיבות, נקרא לזה, שמהם יש תולדות של אהבה ואירה. אז אהבה, אירת השם זה אירת הרוממות, כשאדם מתבונן בגדולת השם ומעמיק בזה וחושב על זה, מתבונן בכל העולם, בכל הגודל שיש בעולם, אחר כך מתבונן שיש כוכבים ויש עוד עולמות גדולים ועצומים שהוא לא מכיר אותם בכלל, ומתבונן הכל ריבונו של עולם ברע, ובעצם אחרי כל מה שאנחנו מכירים אנחנו לא יודעים, אולי יש שם עוד ועוד, רק לא הגענו להכרת כל גדולתה של הבריאה, ומזה אנחנו רואים את גדולתו של הבורא, ומתוך והכל ממנו. אז כמובן מתעוררת אצל אדם באופן טבעי הערצה, עירה, כמובן עם תוצאות מעשיות שלא לעשות בניגוד לרצונו של ריבונו של עולם, ואפילו העירה דוחפת את האדם גם לעשות כן את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא להימנע מלעשות את מה שהקדוש ברוך הוא, מה שלא לעמוד נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא חס וחלילה. ואהבה גם כן, הוא מתמלא באהבת השם מפני שהוא מתפעל מהגודל האלוקי, מהטוב האלוקי, בכל דבר יפה שהוא מתמלא בעולם, הוא חושב בליבו, והכל בא מאת השם, אז הוא נמשך אל השם. ויקלוט הנפש, כי דכתיב נחשפה וגם קלטה נפשי, וצמא נפשי, צמא לך נפשי, הצמאון מסוד האש, כמו שאומר, כמו שכתבו הטבעיים, וכך הוא בעץ חיים שיסוד האש הוא בלב, הוא מקור המים והלכות מהמוח. כמו שכתוב בעץ חיים, שהיא בחינת חוכמה. אז עכשיו הוא כבר כאילו ממקד באיפה נמצא, נמצאים הכוחות הללו. החוכמה במוח, הרגשות, הלב יותר. זה נקרא מים, מים שבנפש האלוקית, ושאר המידות כולם, הם מנפי העירה ואהבה ותולדותיהם, כמו שכתוב במקום אחר. אז זה, אם כן, האהבה והעירה, תולדות של החוכמה והבינה. הדעת הוא מלשון ואדם ידע את חווה, והוא לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, והתקם מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו, כי אף מישהו חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, הנה אם לא יקשר דעתו והתקם מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו עירה ואהבה אמיתית. כי אם דמיונות שף, על כן הדעת הוא קיום המידות וחיותן, והוא כולל חסד וגבורה, פירוש אהבה וענפיה ועירה וענפיה. הוא מסביר לנו כאן שהדעת היא בעצם עומדת באמצע בין החוכמה והבינה, ובין אהבה והעירה. כלומר, הדעת היא בעצם הבנה, כן? ידיעה. אז מה זה ידיעה? הוא מסביר לנו שידיעה זה לא איזה ידיעה ש... שאתה לא... שהיא נשארת מופשטת כזאת, שאתה יודע שיש דבר כזה וזה לא אומר לך שום דבר. מדרגת הידיעה היא כבר מדרגה של התחברות, אבל ידיעה זה ידיעה. זאת אומרת, אתה יודע את הדבר, אבל יש מדרגות בידיעה. למדת משהו, אתה יודע, אתה הבנת אותו, אתה מתחבר אליו. זה... יש לך כבר קשר נפשי לדבר הזה, אתה מזדהה איתו, אתה קשור איתו קשר עמוק, זוכר אותו, תקוע אצלך כבר, הדבר הזה שמור, זה נקרא ידיעה. והדעת היא מורכבת כבר. החוכמה והבינה הם שני צדדים. חוכמה זה כוח מסוים, בינה זה כוח אחר. אלה שמתחברים ביחד, החוכמה והבינה, נוצרת דעת. הדעת, כמו שאדם אומר, שיקול הדעת, שוקל. צד זה, צד זה. יש צד עם הסברה כזאת, יש סברה כזאת. כלומר, הדעת היא כאילו כוללת שני צדדים. צד כזה וצד כזה. אז בעצם גם היא כוללת בתוכה את שתי הרגשות, שתי המידות של אהבה והירה. שאתה יודע את ריבונו של עולם, אז אתה יודע אותו במובן הזה כמה אתה נמשך אליו, וכמה אתה גם מרגיש את העירה, את העירה ממנו. זאת אומרת, הדעת היא מקור כל המידות, וכלולים בתוכה, כאילו כל המידות כבר נמצאים בתוכה בכוח. אחר כך הן יוצאות אל הפועל באופן... גלוי, מרגיש אהבה, מרגיש עירה. אז הסביר לנו הדעת. ובאמת, זה מעניין. הרמב״ם, בספר המצוות, הרמב״ם אומר להאמין. מצוות האמונה, להאמין בשם. הרמב״ם מתחיל. המצווה הראשונה, מצווה תעשה הציווי אשר ציוונו להאמין האלוקות הוא שנאמין שיש שם אלה וסיבה הוא פועל לכל הנמצאות. והוא אמרו יתברך אנוכי השם אלוקיך. נאמין. ללכות יסודי התורה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים מן השמיים והארץ ומה ביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת המצוא. כאן, עוד פעם אני חוזר, שנאמין שיש שם אלם וסיבה הוא פועל לכל הנמצאות, הוא אמרו אנוכי השם אלוקיך. כלומר, כאן הוא כתב להאמין, כאן כתוב לידע. למה עשה שינוי בזה? זה לא במקרה לשונו ש... אמנם זה הלשון המקורית של הרמב״ם והספר המצוות זה תרגום, אבל בכל זאת התרגום היה מדויק. הרמב״ם כאן מתכוון בפועל על להאמין זה השורש. לידע, זאת אומרת, כמו שראינו עכשיו בתניה. ידיעה, פירושו של דבר, לא רק משהו מופשט לא שייך אליי, אלא אתה יודע, וזה כל ההתנהגות שלך, כל המשיות שלך היא פועלת, היא חיה את הידיעה הזאת, חי את הידיעה הזאת, ומרגיש אותה, וזה פועל על, על ממילא לאהבה את השם וליראתו. זה לידה. לידה, הוא הביא ראיה מהתורה, מפרשת בראשית. והיה אדם ידע את חווה אשתו. מה זה ידע? והמילה ידע לא שייכת לכאן, אלא ידע, ידיעה, התקשרות, התחברות. זה הדעת שיש באדם. זאת אומרת, כשאדם לומד משהו, ומתקשר עם ה... ולומד, וחוזר, ומשנן, ומתבונן בדבר, וחי את, את הלימוד, זה בעצם נקרא ידיעה. ולשון, אני חוזר על דבריו, לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, והתקם מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו, כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, הנה אם לא יקשר דעתו, והתקם מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו עירה ואהבה אמיתית. כלומר, אם ההתבוננות הזאת היא לא תביא לאיזה התחברות מחשבתית, כן, של ידיעה, אז כי עם דמיונות שווא, ועל כן הדעת הוא קיום המידות וחיותן, והוא כולל חסד וגבורה, פירוש אהבה וענפיה ועירה וענפיה. אז אנחנו עכשיו עשינו היכרות עם אדם עם עצמו, להכיר את הכוחות הרוחניים שיש בתוכו. כבר אמרתי בתחילת דברינו, שספר התניא הוא עוסק בעצם ביסוד שאדם ידע מי הוא. אדם ידע שיש בו נשף ונשמה אלוקית, יכיר את המציאות הרוחנית הפנימית שגנוזה בתוכו, ושזה עיקרו, אז ממילא כל הדרך, כל המגמה, לאן הוא פונה, ממילא הכל בנוי על היסוד הזה. מי הוא? דע את עצמך. ואם כן, מה שאמר לנו, מה שאנחנו ראינו כאן, אנחנו קצת לומדים יותר בפירוט, שלאדם יש נפש אלוקית, נפש, רוח, נשמה, וכל כוח כזה הוא בעצם מורכב מ10 בחינות שמחולקות לשניים, שכל ומידות. עכשיו אנחנו מתקדמים מעלה. מה?
אהבת התורה של החוכמה
והירה
התורה של הבינה?
לאו דווקא. מבין שניהם צומחות אהבה והירה. אבל אם נשים לב, אז הוא אמר לנו שהירה היא יותר מקומה במוח ואהבה בלב. עצם הנפש האלוקית יש לה תולדות. זאת אומרת, איך היא מופיעה? אנחנו דיברנו על עצם הנפש האלוקית. הנפש האלוקית היא, כמו שאמרנו, אני חוזר למה שאתה שאלת, שהעירה בעצם היא, ואחר כך הוא יותר גם ידגיש את זה, שהעירה היא יותר שייכת למוח, לחוכמה, ואהבה יותר ללב, למידות. אז לא נכנס את זה לכאן, זה לחוכמה וזה לבינה. אבל הנפש האלוקית היא נפש כמוסה. אנחנו לא מדברים על כשאנחנו מדברים על השכל, אנחנו מדברים על עדיין לא על המחשבות. אנחנו מדברים על הכוח החושב. והם מופיעים, הכוח הזה הוא מופיע בצורה של מחשבה. אז הנפש האלוקית יש לה לבושים שבהם היא מופיעה. ושלושה לבושים מופיעה הנפש האלוקית. היא יכולה להופיע במחשבה, היא יכולה להופיע בדיבור, והיא יכולה להופיע במעשה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להראות מה אנחנו חושבים על ידי דיבור. אנחנו מדברים וזה מגלה את מה שיש לנו בפנים. וגם מחשבה, שמחשבה זה בעצם גילוי פנימי, זה לא גילוי שאחרים שומעים, אבל זה גילוי שבתוך האדם. האדם חושב. הוא חושב מחשבות אלוקיות, ריבונו של עולם, על התורה, המחשבות הללו הם הלבוש, המחשבה הזאת היא הלבוש של השכל האלוקי, כלומר של הנשמה האלוקית. הנשמה האלוקית מתגלה, הוא קשור עם ריבונו של עולם, הוא חושב עליו. זה יכול להיות גם בדיבור, שהוא מדבר. זה עוד לבוש, עוד הופעה, יותר גלויה. זה יכול להיות על ידי מעשים. אדם עושה מעשה מצווה, הוא מניח תפילין. אז הוא מגלה שאת נפשו האלוקית, שהוא מחובר עם ריבונו של עולם, הוא מתעטף בציצית. אז הוא מראה את הדבר. כל מצווה שאדם עושה, בפועל, המצווה המעשית היא גילוי של הנפש האלוקית. כן, לנפש האלוקית יש שלושה לבושים. יש מחשבה, דיבור ומעשה. ועל זה הוא מסביר בפרק הבא. ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים שמחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. שכשאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהם. ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה. הרי כללות תרי"ג איברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. ובפרטות, בבחינת, כלומר, באופן כללי, כשהוא עושה את הכל, אז כל חלקי נפשו מלובשים, הוא כאן כבר גילה לנו עוד דבר, שיש תרי"ג איברים לנפש. כן? אנחנו יודעים שיש תרי"ג מצוות, אנחנו יודעים שיש רמ"ח איברים ושס"ה גידים. זה בגוף. ועכשיו הוא אומר לנו שלא רק בגוף, אלא בנפש, יש גם כן תרי"ג איברים. כן? וכאשר כללות תרי"ג איברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה, ובפרטות, בחינת חב"ד שבנפשו, מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס, ככפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. אמרנו שיש בנפש חלקים, יש חב"ד, חוכמה בינה ודעת, ויש מידות. אז החוכמה בינה ודעת זה, כלומר, כשהוא חושב, מתבונן, מלבשות בהשגת התורה שהוא משיג בתורה, שזה פשעת, רמש, דרש, סוד, כן? כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. והמידות שהן נראה ואהבה וענפיהם ותולדותיהם מלובשות בקיום המצוות במעשה ובדיבור שהוא תלמוד תורה. כלומר, החוכמה בינה ודעת הן מתלבשות בהשגת התורה, בהבנתה של התורה, בלימודה של התורה, במחשבה. וכשאדם מדבר, זה כבר גילוי יותר חיצוני. אז הופעה של המידות שהן אהבה ויראה וענפיהם ותולדיהם מלובשות בקיום המצוות במעשה ובדיבור, שהוא תלמוד תורה שכנגד את כולם, כי אהבה היא שורש כל רמ"ח מצוות עשה, וממנה הן נמשכות, ובלעדה אין להם קיום אמיתי. כלומר, אהבת השם מתגלה על ידי קיום המצוות עשה. כשאדם מקיים מצוות, סימן שהוא רוצה, סימן שהוא אוהב. אז אהבה היא המקור לקיום כל המצוות. וכגודל אהבה, כך גודל עניינם של, כגודל קביעותם של המצוות, כך גודל הקיום האמיתי שלהם. כי המקיימן באמת, הוא אוהב את השם, וחפץ דווקא בו באמת, ואי אפשר לדווקא בו באמת, כי אם בקיום רמ"ח פיקודין, שהם רמ"ח איברים דמלכה. כביכול, הוא מוסיף כאן לנו עוד איזה מושג. אנחנו כבר הכרנו שיש רמ"ח איברים, ויש רמ"ח מצוות, ועכשיו הוא אומר לנו כי בקיום רמ"ח פיקודין, שהם רמ"ח איברים דמלכה. אבל אני אשאיר את זה להסברה במקום אחר שנגיע לביטוי הזה. אבל על כל פנים, אהבת השם מתגלה שאדם עושה את רצונו של ריבונו של עולם. ומקיים את כל מצוותיו. אז אהבה, אם כן, היא הגילוי שלה, זה הביטוי המעשי. זה במעשה או אפילו בדיבור. כשאדם מדבר, דבר תורה, מתפלל, אז זה גילוי של אהבת השם שלו.
לעבר של... אני אומר, אדם שעושה את המצוות, זה לא מחייב.
שורש מצוות עשה כביכול בעיקרם זה נובע מאהבת השם, ושמירת מצוות לא תעשה, עיקר זה ביטוי לעירה, כמו שהוא תכף יסביר. זה נכון שבדי שהעירה יכולה גם לגרום שאדם יעשה מצוות כי הוא מפחד לא לעשות אותה. אז הוא יראה מההימנות של עשיית המצוות. זה לא עשייה מפני שצריך לעשות, זה עשייה מפני שהוא לא, הוא מפחד לא לעשות. אבל הוא רוצה כן לעשות, זה נובע מאהבה. והעירה היא שורש לשסה לא תעשה, כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מפחד למרוד? לא שייך. או עירה פנימית מזו שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו, ולעשות הרע בעיניו כל תואבת השם אשר שנה. כלומר, יש כאן מדרגות בעירה. יש עירה למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שזה חיצוני קצת. הוא לא רוצה לעשות נגד. אבל יש עירה פנימית. שמתבושש מגדולתו, למרות עיני כבודו, ולעשות הרע בעיניו כל תואבת השם אשר שנה. אינני יודע מה הוא מתכוון בראשון לעומת השני, אלא אם כן יכול להיות שהוא מתכוון, מפחד מעונש. ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, או מפני שהוא כל כך מעריץ את ריבונו של עולם, מכיר בגדולתו עירה פנימית, שלא מפני שהוא מפחד מהתוצאות, אלא עצם הדבר לא שייך לעשות דבר שנגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. יש גם מירה מאדם, לפעמים מירה של כבוד. לא רק עירה של, אם אדם מריץ, רב גדול, אז לא נעים לו לא לעשות עבירות, להשתולל, לעשות איזה דבר ככה של שובבות בפני הרב. או לעשות איזה דבר שהוא לא כל כך בסדר נגיד, אף על פי שהרב לא יעשה לו שום דבר. בכלל לא יגיב על זה. לא יהיה מזה שום נפקמינה למעשה. אבל לא נעים. זה עירת בושת. זה עירה עדינה יותר. לא שהוא מפחד מעונש, מפחד הרב תפוס אותו, יניש אותו, ירחיק אותו, יתייחס אליו אחרת, או משהו כזה, יהיה לזה תוצאות מעשיות. לא, לפעמים העירה בלי תוצאות מעשיות, זה רב שבכלל לא מכיר. הרב לא מכיר אותו, לא ידע מי הוא. הוא לא יעשה בפניו דבר שלא לא שייך לעשות, שהרב רואה. רב כזה חשוב, הוא לא שייך על ידו לעשות פעולה כזאת. אך קל וחומר, כמובן בן משה קל וחומר, כשאדם, באמת, יראה מהשם, השם יתברך, ומגדולתו או גדולתו. לא שייך לעשות. לא שייך לעשות דברים שלא מתאימים עם כבוד השם יתברך. רק צריך לעשות דברים המתאימים. או עירה פנימית מזו שמתבושש מגדולתו, למרות עיני כבודו, לעשות הרע בעיניו תואבת השם אשר שנה. הם הקליפות וסיטרא אחרא. כלומר, הוא מחדד את הדברים הללו. לעשות דברים שזה ממש, הקדוש ברוך הוא שונא אותה. קליפות, סיטרא אחרא, אשר ינקם מהאדם התחתון, ואחיזתם הוא בו הוא בשסה במצוות לא תעשה. אז אם כן, אלה הלבושים. מה? לא הבאתי. לומר, הקליפות והסטרחה הם בעצם איפה הם מופיעות? במצוות, בעבירות שלא תעשה. ושעשה מצוות לא תעשה. למה הוא מגדיר ככה, ושעשה מצוות לא תעשה? אז זה דווקא טוב שאתה שואל את הדבר הזה, כי צריך לדעת שכשאדם מקיים, יש גם קיום שלא תעשה. לא רק קיום של עשה. מה זה קיום שלא תעשה? שאדם נמנע מלעשות עבירה. הוא מקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ישב אדם ולא עבר עבירה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. הדבר בולט ביותר זה כשאדם מתגבר ולא עשה עבירה. אז הוא קיים באמת את הלא תעשה. התורה אומרת, לא תטור אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, והוא מתאפק ומגרש את המחשבות הלא הרעות. אז הוא מקיים מצוות לא תעשה. אבל גם אם אדם לא מתכוון לקיים מצוות לא תעשה, והוא לא עובר בלא תעשה, הוא גם כן מקיים. הוא חי נכון. הוא לא סטה מהדרך. אם הוא יתאמץ, קבל שכר לפי המאמץ. יתאמץ מאוד מאוד, יתגבר על עצמו ולא נכשל, קבל שכר כהנה וכהנה. אבל גם אם הוא לא יתגבר, כגון דבר שנפשו של אדם מתאהבת אותו, שהוא לא רוצה לאכול דם. והתורה אומרת שאסור לאכול דם. והוא לא אוכל דם, כי הוא לא רוצה. אומרת התורה רק חזק לבלתי יכול אדם. אם אתה לא תאכל את הדם, תהיה חזק. ואז אומרת הגמרא משנה על זה במסכת מכות. והרי דברים קל וחומר. אם דברים שנפשו של אדם מתאהבת אותם, התורה אומרת חזק, גזל ועריות, שנפשו של אדם מחמדתן, על אחת כמה וכמה, שזוכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו, ועד סוף כל הדורות. כלומר, אם אדם מתגבר במחשבת גזל, או מחשבת עריות, שאלה כאן אדם נמשך אליהם, ומתגבר, הוא לא עושה עבירה רק. אבל הוא זוכה לו לדורותיו ולדורות דורותיו, ועד סוף כל הדורות. כי הוא קיים מצוות לא תעשה. וכפי שאמרתי, אפילו אם הוא לא רוצה לעבור, אז זה נקרא עושה מצווה שלא לשמה. אז כתוב שחסדו עד השמיים. כתוב חסדך פעם אחת מעל השמיים, אז שמיים חסדך פעם כתוב עד השמיים. אומרת הגמרא כאן בלשמה וכאן בשלא לשמה. הגמרא מביאה דוגמה איך אדם מקיים מצווה שלא לשמה. למשל, נשים עצלניות שלא עושות מלאכה כל השבוע וגם לא עושות מלאכה בערב שבת. כתוב שבערב שבת אחרי החצות לא לעשות מלאכה. והן לא עושות בכלל. לא יום ראשון, לא יום שני וגם כמובן לא יום שישי. על זה נאמר חסדך עד השמיים. הן עושות שלא לשמה. אז זה לא מגיע חסד שלהם מעל השמיים, אבל עד השמיים זה לא רע. עד השמיים. ואם עושים את זה, רוצים לעשות מלאכה ולא עושים, אם מתכוונים לשם שמיים, עכשיו זה לא זמן לעשות מלאכה. זאת אומרת שגם בקיום עשה, בקיום, כאן מדובר כאן בדברי חכמים כמובן, אפילו לא דאורייתא, לא לעבוד ביום שישי אחרי הצהריים, לעשות מלאכה זה דברי חכמים. אז אם אדם נמנע מלעשות דברים שלא שייכים להכנות לשבת, מלאכות שלו, סתם מלאכה אחרת, חזכה ועל השמיים. אז יש שעשה מצוות לא תעשה. לא, זה לא שעשה עבירות. אם הוא עובר אותם, אז זה עבירות. אבל אם הוא קיים אותם, זה מצוות. שעשה מצוות לא תעשה. טוב, אז כאן נעצור.